אני רואה את החיים כקולנוען, אז באמת זה עובר לי בפריים ביי פריים, 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 פריים. החוויה כפרויקט שלם, הכי גדולה בחיים כנראה, זה שיער, המחזמר שיער. אתה לוקח ילד בן 29 שלא מבין מה זה תיאטרון. אני ראיתי סרט, אני רוצה להקרין אותו, כי אני אוהב אותו, כי הוא אומר לי משהו. הלכנו לבגץ וניצחנו ובוטל את אל העינוגים ושם התחילה קרן לקולנוע מתוך חלק מהסכומים האלה שאני אמרתי בואו נעשה לקולנוע הישראלי קרן.
פגישה אישית עם עופר שמיר.
אורגד ורדימון הוא בן תל אביב. מעשיו ויוזמתיו היוו חידוש בנוף העסקי והתרבותי של ישראל. בשיחה אישית שקיימתי עמו, הוא מעלה את זיכרונותיו וחוויותיו כילד בימי תל אביב של ערב הקמת המדינה ושנותיה הראשונות של ישראל, שעיצבו את אישיותו והתוו דרך לפועלו. במעשיו הצליח אורגד ורדימון להטביע חותם על אופייה החופשי והתרבותי של תל אביב, ולמעשה גם על ישראל כולה.
בגיל שנתיים ומשהו, המשפחה עזבה את תל אביב לכמה שבועות אחרי שהופצצה תל אביב על ידי האיטלקים. לא היה זמן להוריד אותנו, כי הזקה הייתה כשהמטוסים כבר היו מעל העיר. אז לא היה טעם להתחיל לרוץ במדרגות. אז גלגלו אותי מתחת למיטה, הייתי בן שנתיים ומשהו. הגענו לירושלים, שם נדרסתי על ידי המכונית של הנציב העליון. זה פעם ראשונה שהבנתי שיש אנגלים בארץ. זה היה הנציב העליון, לא פחות. לימים מול הבית שלנו בשלמה המלך 87, היינו שלושה בתים, האנגלים שמו את המחנה הזמני של הצנחנים שהלכו עם הכובעים האדומים, ובגלל הכובע האדום קראנו להם כלניות. דווקא התנהגו די בסדר, אבל כשהיה עוצר הגדול, ב-46, הייתי בן 6, אז נתנו כל יום שעה לקנות במקולת. את השעה הזאת, בתור ילדים קטנים, בילינו בבית של השכן עם חברים, בית על ידינו, ופתאום חלפה השעה, והאמא באה ונבלה שאנחנו שם. היא כל כך נבלה שברחנו למרפסת, קפצנו מקומה ראשונה כדי לבוא בחצר אל הבית, לשלנו שהבריטים לא יראו, ואז פתחתי לי את העין. ההורים קראו לכלניות, הם הביאו קצין עם ג'יפ, ולקח אותי לבית חולים. אז הכלניות היו נהדרות בשבילי. הקצין לקח אותי בג'יפ, ואני חגגתי על קצין. זה היה, מה זה חגיגה לנסוע בג'יפ? הייתי היחידי. תוסיף לזה שקצין גבוה בריטי, אז מצד אחד כאילו לא אהבנו את הכלניות, אבל הוא נתן לי כבוד, הוא לקח אותי עד בית החולים. אני ישבתי בבית, אני חושב שכל הגילים האלה של 5-6 משהו כזה, ידעתי בתור ילד לחפש ברדיו, בגלגל של הרדיו, את התחנות שהן היו משתנות כל פעם, כי כמובן זה לא היה באותה נקודה לחפש אותן. איפה יש השידורים של ההגנה, איפה יש השידורים של גאולה כהן בלחי, וזה ריתק אותנו. זה היה חלק מהחוויות של הילדות. מאוד מאוד גדלנו להעריך את הקרבה למען המדינה, את החברה. יותר זה שהכל התגלגל על כך, לזרוק את הבריטים מהארץ. שאנחנו נעשה פה נקים מדינה, וזה כבר מילדות. הסבתא שלי הייתה גרה ברחוב גאולה, נדמה לי המספר הוא 44. עכשיו, החלק התחתון שהוא היה בזמנה, שם למעלה היה רק חדר אחד. והיה מדרגות צרות שעולות פנימה, לפעמים הייתה מזכירה, חדר והכל, אז אנחנו לא תמיד אפשר היה לעלות לשם, ופתאום יום אחד עולה למעלה ואני מסתכל, ויש שם חדר אחד נדמה לי היה, ושירותים, מקלחת, ואני פתאום רואה חור בריא. מסתבר שדודי עמד והתגלח שם, אני חושב שזה משהו כמעט כמו רפז קטן, מאחור היה חלון קטן. דרך החלון קו ראייה ישר לחסנבק, שהיה על גבול יפו. בחסנבק למעלה עמד צלף. ראה את הבבואה של דודי במראה, אבל הוא ראה, הוא חשב שזה בן אדם, ירה בו, פגע בראי. וזה היה מחוויות הילדות. זה כבר בזמן של תרם כיבוש יפו, זאת אומרת, היו צלפים יורים מפעם לפעם יפו. אני מניח שמשהו כמו ינואר, פברואר 48, סליחה. במלחמת השחרור, שלמה המלך, על הפינה נפלה פצצה. שתי פצצות או אחת. מקלט בבניין שגרנו לא היה, היה מקלט של אבני סיליקט, הלבנים הלבנות הללו, שהיה ברוב תל אביב ככה. זה היה טוב נגד רסיסים, אם הרסיסים היו מרחוק. היו כמה בתים בתל אביב שהיו להם רסיסים עד שנות ה-90. עכשיו, אני זוכר אותנו, פה כן היינו במקלט למטה, ואני זוכר את עצמנו יוצאים לרחוב, כי שמענו את זה נורא חזק, הרגשנו את הרעד, יצאנו וראינו את האשן, עוד פעם, אני הייתי ילד, הגדולים לא נתנו לו ללכת ורצו לשם. כמה ימים לאחר מכן, מסביב לבניין שלנו, היו שדות. ואנחנו עשינו גינה וגידלנו את הירקות שלנו, כי לא היה הרבה אוכל. כי אנחנו עומדים בגינה, ילדים, אתה מדבר על ילד בן 8, ועוד ילדים, 2-3 וזה, ופתאום אתה שומע מטוס, אתה מרים את הראש, ומתחיל ויכוח בינינו. אני אומר, זה לא מטוס מצרי, כי המצרים היו מגיעים עד אז עם הספיטפייר, ואת הקול של הספיטפייר הכרתי. ופה אני שמעתי קול של מטוס דו-מנועי, ידעתי להבחין בכך, ואמרתי, זה בטח מטוס נוסעים כלשהו שעובר או משהו כזה. ואז אנחנו באמת רואים מטוס דקוטה, באמת הסתבר לימים, מגיע, ורצו להפציץ את הבית של בן גוריון, בשדרות קרן קיימת. הם הגיעו למשק הפועלות. משק הפועלות זה בפינת אדם הכהן ושדרות בן גוריון. אני רואה נפתח משהו, זורקים ארגזים לפצצות, זה היה חביות. זה לא היה פצצות כמו שאנחנו מכירים. אחת ועוד אחת. למקלט. רצים, היה פתח למקלט מבחוץ עם קיר מגן. איך שנכנסנו פנימה, בום, הפצצות האלה. זה הפצצות הכי קרובות אליי שנפלו במלחמת השחרור. זה מדקוטה. עכשיו, את הדקוטה הזה גיליתי שזה מטוס שאותו ועוד אחד כזה הפיל בחורצ'יק בשם מודי אלון, שנהרג לימים. עכשיו, הוא הפיל את המטוס הזה עוד לפני שעבר את פלמחים. כלומר, הוא רדף אחריו והפיל אותו. אני הייתי קטן-קטן. קטן-קטן ששמתי כאילו במרכאות. כי הקטן-קטן הזה בכיתה ג' היה פותח עיתונים וקורא עיתונים יותר מאחד, שאתה לא יכול להגיד את זה היום על ילדים בכיתות שאפילו יותר מאוחרות של בית ספר, אבל זה בגלל שהייתה מלחמת שחרור, ובמקום כדורגל שיש תוצאה 2-1 או כך וכך, אז אם היה כך וכך הרוגים לנו וכך וכך הרוגים להם, אז פתאום, וואלה, אנחנו מנצחים או לא לפי מספר הרוגים. כלומר, אנחנו גדלנו במין קנה מידה מעוות. היינו מיליטריסטים, ילדים שגדלו להיות צבא. דן וולמן עשה סרט רובי חוליות, שזה היינו לוקחים את הקפיצים מהמיטות ומייצרים כמו חיצים כדי שברובי עם גומי והכל, אתה יורה לתפוס יונים. היינו יוצאים לתפוס אותם או ציפורים, אף פעם לא פגענו, אבל יצאנו לצייד. השיר הראשון שלי כתבתי בגלל שהמורה ביקשה. מורה במלות שנה ל-29 בנובמבר הראשון, רוצים להזכיר את זה בכיתה, המורה אומרת, אני מבקש שתכתבו שיר. אני בא הביתה, אני אומר לאמא שלי, המורה אמרה לכתוב שיר. לא הבנתי מה זה לכתוב שיר, מנגינה או מילים. אז היא אומרת, תכתוב גם וגם, אתה יכול לכתוב גם וגם? אמרתי לה, אני לא יודע. את המילים כתבתי, את המנגינה זמזמתי. בהמשך אבא שלי שמע את זה, כתב את התביב, לברי, קח את זה, אם תזמור את כל ציון לגולה, והקליט את זה. אז יש לי הקלטה וקיבלתי תמלוגים. את הצ'ק הראשון לא רציתי להפקיד, והיה 2.70 לירות, שזה אני חושב על זה משהו כמו שליש מזכורת, אז היה בשנת 50, משהו כזה, 51, 50, ובאיזשהו מקום מונח אצלי עד היום. בגיל הזה הסיפור האירופי כמעט ולא צץ ולא חדר לשכבת גיל שלנו. ובסך הכל באמת הייתי ילד קטנטן. ידענו שהגיעו אוניות עולים, אבל לא ידענו מה זה העולים הזה. לא ידענו שהייתה שם שואה, בשלב מסוים התחילו המילים להגיע, לא המילה שואה, משם. הגיעו משם עם המון משקל על המם. כזה משם, שזה מהדהד אחריך, זה נראה כמו תופת, כן. אבל לא ידעת בדיוק. לא ידעת כלום למעשה. יותר מאוחר, אם ניקח 3, 5, 4, אפילו תיכון כבר כשהייתי, כשהגיעו אלינו ילדים לכיתה, הצטרפו ובאו משם. לזה אין אבא, לזה אחר, אפילו אני לא יודע מי יש ומי לא. אז קראנו להם סבונים. אז התעללנו בהם. קיבלנו אותם עם המכנסיים הארוכים האלה, ראינו אותם ככל כך לא ישראלים, כי אנחנו היינו הולכים עם מכנסיים מקופלים, 50 כפלים, שהכיסים יוצאים החוצה. הם הלכו עם מכנסיים, ממש צחקנו עליהם. זה דברים שאני אומר, כיום זה הכל מתאגד לי יחד, לתחושה לא קלה מול האנשים האלה. לא דיברו על זה, היו לנו מנהיגים שהיה צריך כן יותר לדבר על זה. הם היו עסוקים בלבנות את הישראלי הגיבור, הישראלי שלא מתכופף, הישראלי שלא ילך כצון לטבח, הישראלי שאני גדלתי להיות, שבשלב מסוים הבנתי שאני הולך להיות גיבור, לתת את נפשי למען המולדת, וזה אומר להיהרג. אז בשביל מה צריך ללמוד? אפילו בתיכון, באיזשהו מקום, נראה לי מיותר, נראה לי ברור שאני הולך לעשות את הכל, ואני אמות בקרב, אז בשביל מה ללמוד ולהשקיע את כל הדברים האלה. הייתי הילד הכי נמוך בכיתה, הבנתי את זה כשהייתי בכיתה ה' עד שביעית גימנסיה, בין בנים ובנות. כלומר, גם הבת הכי נמוכה בכיתה הייתה גבוהה ממני. בלימין שר בחמישית גימנסיה בגדנה, אני הלכתי פה מתחת לשלשות הראשונות, מתחת לילדים. היום קוראים לזה ילד כפות. כנראה שהייתי ילד כפות, אבל שבגלל החינוך שהיה לנו אז, מאוד התנגדתי. וניצלתי את הזריזות שלי, כלומר לא יכלו להקות אותי. היה קשה לתפוס אותי. אבל הייתי כל הפסקה גדולה, היו מחפשים אותי כדי להשכיב אותי על הרצפה, להראות שניצחו אותי. וזה לא היה פשוט, וזה לא היה קל. אבל זה חישל אותי. אבל מה זה כן עשה? שהתחלתי להתנגח. כלומר, בכל מי שניסה לתת לי פקודות או להכתיב לי משהו, אני יצרתי מין, אני הישראלי שלא מתקפל. זאת אומרת, זה הכל התאים לי לקטנצ'יק הזה שמתנגד ומתנגד, ואז בשביעית גימנסיה, בסוף שליש ראשון, המורים לא היו פייר כלפיי. כלומר, היום אני אפילו לא שופט אותם. אני הגעתי אז למסקנה שאחד, שניים, שלושה מורים לא היו פייר כלפיי. מה אני עושה? אני עושה איתם ברוגז. חד צדדי, אני לא אומר להם, אבל לא לומד. והתאים לי שבאותו זמן בכיתה היה ילד שאומר, כל בית הספר מיותר, אתה לא גבר כי יש לך ציון של 10. אז עשינו תחרות, למי יש לו את הציון של 4, של 5 או 4, ציון נכשל. למי שיש יותר חלש, אם הוא יותר גבר. אבל מה אתה רוצה מגבר שבקושי 1.50 מטר ומשהו, שהוא לא גבר, הוא ילדון, והוא רוצה להיות גבר עם 1.80 מטר האלה שהולכים על ידו. אז אם הם עושים את התחרות הזאת, אני בתחרות. ובתחרות הזאת, פה נכנס הסיפור הזה, אני בן כל וכל לא צריך את הלימודים הלאה, כי אני אהיה גיבור וזה. ועוד פעם, אני חייב להיות גיבור, כי אני כזה קטנצ'יק וחלוש. אז אני חייב להיות גיבור.
מתוך ההתרשמות שלי, אני ממש קניתי לך על הנאורים האלה.
החופש שהיה לנו היה ענק.
לא, בשבילי זה היה פגישה עם חברים.
אנחנו היינו בסך הכל 3 בניינים. ברחוב בשלמה המלך, אבל בניינים עם דירות והיו עוד ילדים, ושכבות הגיל שהיו יחד זה 4 שנים.
אז זה נורא כיף.
כן. אין ספק שהיה לי מגע עם ילדים. אין ספק. גילינו את הים והיינו בורחים לים. הים, זה היה המקום המפגש הטוב.
וגם עשיתם שם...
אין ספור דברים. בעיקרון זה אומר שמרגע שאתה רק יכול, ואתה בגודל של חצי משות, אז אתה כבר עולה על חסקה. וחסקה זה עולה כסף. אז אין לנו את הכסף הזה. אז צריך לשכנע ולהיות נחמד, אז אתה עושה כל מיני עבודות שירות קטנות לטופסי, בציל של פרישמן. טופסי היה בחורצ'יק נחמד. ושם תמיד היה שמח. הוא מבוגר מאיתנו כמובן לא מעט. ואז היינו מקבלים חסקה בעיקר בחורף, אני מדבר. בקיץ לא קיבלנו. אבל בחורף היינו מקבלים, יוצאים לים. היום אני הייתי אומר, וואו, אם הילד שלי היה בגיל 13-12, יוצא ככה לים, לא הייתי רגוע. אבל מי מההורים שלנו לא ידעו איפה אנחנו, לא יודעים עליהם. הרעיון היה תמיד לחתור עד האוניות שהגנו מחוץ למה שקראו אז נמל תל אביב, שזה לא היה נמל, זה היה נגן, אז הם עמדו בחוץ שם בנמל, והיינו חותרים עד לשם וחזרה. היה נחמד. אז באמת בחורף לפעמים יש גם שערות. מצאתי את עצמי פעם, אז כבר היינו שביעיסטים אני חושב, ונכנסנו והתחילה שערה ברמה שיש פעם בכמה שנים פה בארץ. זאת אומרת, גלים של 8-9 מטר. אני אומר את זה כי אני פשוט ראיתי כמה פעמים הגובה של החבר נכנס בפלוס מינוס בגל. זה היה פשוט מפחיד, מפחיד. ובאמת אחד החברים פחד להישאר לחסקה, הוא שחה לחוף, והיינו שלושה על חסקה, שגם זה מסובך, היינו מומחים בדבר הזה, אז השלישי ברח, ושניים חיכינו עד שקצת קצת היה פחות, ותפסנו גל. אני מחלק את זה, את התחושות הפנימיות, והתחושות הפנימיות, שבכל מיני אירועים בחיים, שאני רואה את החיים כקולנוען, אז באמת זה עובר לי בפריים בי פריים, 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 ואני רואה עוד חצי מחשבה, עוד גרגיר מחשבה, עוד, ולהיות או לא להיות, לקחת את המרחק לכאן, לשם, הגל, מטורף כמה דברים עוברים בראש באותם זמרים, אבל זה כנראה הכנה לחיים. זה הכל הכנה לחיים.
אבא שלך, מה הוא עשה?
הוא היה איש קולנוע. הוא ניהל בתי קולנוע. הוא היה מהנדס, מוסמך למהנדס חשמל, הוא סמך לרבנות לפני כן, יליד ירושלים. כשהיה בארצות הברית ולמד באוניברסיטה, הוא הגיע גם לשם, צא את עצמו רואה קולנוע, וכנראה שהגיע לארץ וראה את הבניין של קולנוע מוגרבי, שנתקע באמצע הבנייה, לא סיימו אותו. ואז הוא נכנס מאמא, שאל מה קורה, ומה היה להם חסר. גם לא היה להם כספים לבנות את הדבר כולל גג, וגם לא היה להם כספים להשלים את הפרויקט. הוא ארגן להם כנראה הלוואות וכל מיני דברים, והמציא את הגג הנוסע. בזמנו לא היה מיזוג אוויר לבתי קולנוע, וכדי ליצור מצב שיש אוויר בקולנוע של 1,200 מקומות, אז הוא השאיר אותו פתוח ועשה מסילות, ועל זה נסע גג שלם שהיה נפתח בלילה, סגור ביומית, הוא היה סגור, בסוף היומית שמתחיל להחשיך, היה נפתח הגג, והקהל היה יושב בקולנוע פתוח, שזה היה מיזוג אוויר. לימים הבנתי שאבי התייחס לקולנוע, לסרט, כביזנס. וזה ביזנס טוב, הוא הרוויח טוב מזה. ודאי, אז הוא איש עסקים שעלה על רעיון שלא היו עוד, היה קולנוע עדן בתל אביב באותה תקופה. למעשה היה מונופול לקולנוע עדן. אסור היה בתל אביב לפתוח עוד בית קולנוע. ולכן כשהוא פתח אותו, התוכנית הייתה לעשות אופרה בבניין של קולנוע מוגרבי. אז כשהוא בא לבעלים שם, אמרו לו, אתה לא תקבל רישיון לקולנוע. הוא אומר, אוקיי, נקרא לזה קולנוע אופרה מוגרבי. שזה גם וגם, ופה ושם ניסו לעשות אופרה, לא ממש הצליחו, והפכו את זה לקולנוע. אבל זאת ההיסטוריה של הקולנוע הזה. הוא חכר את הקולנוע, הוא לא היה בעילים, באותה עסקה שהוא עשה איתם, שזה נגמר ב-59. אבי ממש לא אהב שאנחנו נהיה בתוך הדבר, אז רק כדוגמה, כל הילדים בכיתה ראו טרזן בילדותם. אני את הטרזן היחיד שראיתי בחיי, ראיתי ב-8 מילימטר בבר מצווה של מישהו. לא ראיתי את זה מעולם בקולנוע. לא הלכתי לדברים האלה. כי אבי לא היה מודע לכך. אבי הוא היה מוסמך לרבנות. אז כן, אני קראתי המון, אני הייתי תולעת ספרים, הייתי רץ לים, זה הוא לא ידע, שיחקתי כדורגל בחוץ, זה לא. אבל הקולנוע לא היה בתוך הסיפור שלי, אי שם עד גיל 15 שהתחלתי ללכת עם חברים. כל החברים ראו את מערבונים כל הזמן, אני לא ראיתי את חלק גדול מהם, רק יותר מאוחר כשהתחלתי באמת ללכת בעצמי. והיות ואני מרדתי באותו מרד שאת הלכתי לבית ספר, זה היה גם מרד באבא, זה לא רק בזה.
מרד של גיל ההתבגרות.
גיל 17, אז היה ברור לי שאני לא אלך לקולנוע. זאת אומרת, פה הייתה החלטה לשלילה שלימים מצאתי את עצמי בטעות חוצה את הגבולות. זאת אומרת, לא הייתי אמור להיות. יש לי אח בכור שהוא היה המיועד לרשת. הרבה הרבה שנים לאחר מכן, כשאבי היה כבר על ארץ דווי, הוא השביע את אמי להכניס אותי חזרה לקולנוע, כי אני לא רציתי. לא רציתי להיות יורש, לא רציתי להיות מספר 2. אני ידוע בדרך כלל בשמי הפרטי, אורגד. אשתי עד היום צוחקת עליי. כן, היום אני כבר רגיל גם פה ושם להיקרא ורדימון, אבל ניהלתי חברות גדולות והכל, תמיד עם שמי הפרטי. ורדימון שייך לאבא. ומבחינת הסיפור עם אחי, אז אני באמת הלכתי לעבוד בבניין, הלכתי לעבוד בנמל באילת. אמרתי, אני הולך לעשות כסף, מכסף אני ככה, אני אתחיל ללמוד. לימים התחלתי ללמוד כלכלה בערב, היה לימודי ערב בתל אביב של האוניברסיטה העברית, עד שהקימו את אוניברסיטת תל אביב. מצאתי את עצמי משם מתגלגל לטלוויזיה מעגל סגור, ראשון בארץ. למה טלוויזיה מעגל סגור? אני הייתי מאוהדי מכבי תל אביב וכדורסל, והולך למגרש יד אליהו כשהיה עוד ללא גג ו-5,000 מקומות. ומגיעה שם שנה, נדמה לי, זה היה 67, לפני המלחמה. יש מכבי תל אביב משחקת משחקים עם חובנטות בדלונה, זה לא אומר כלום. זה משחק שמטורף, הכניס את הטירוף של מכבי בצורה רצינית לארץ, ואתה מבין שיש קהל עצום שרוצה, ו-5,000 מקומות באולם, ביד אליהו. ואז שמעתי שיש דבר כזה שאפשר לצלם פה ולהראות אותו שם על מסך גדול. בארץ לא היו מסכים גדולים. מצאתי את זה מיד אחרי המלחמה, נסעתי להולנד והכל, התקשרתי עם חברות ובאתי את המערכת הזאת, ומהר מאוד התחלתי, נאלצתי להפיק הפקות טלוויזיה כדי לקיים את זה. הפעלתי את המכשיר לימים, אמרו לי בחברות, זה היה פיליפס, חברה גדולה, אמרו שבשום מקום בעולם לא הפעילו את זה באינטנסיביות כזאת, כי זה היה מכשירים נורא עיקריים, ושילמתי על חשבון מתוך ההכנסות. זה היה נורא. עבודת פרח. אבל מה? הם ראו אותי עושה את זה מצליח בדברים הללו, אז אומרים לי, פתאום פיליפס בארץ, אולי תהיה מנהל חברה לשירות של פיליפס במרכז הארץ. הייתה חברה מיוחדת. לקחתי חברה, עשיתי משלושה ימים שירות ליומיים, שיניתי את התהליכים, מצאתי את עצמי מנהל, וואלה, אני מנכ״ל. מנכ״ל פה, בא יום אחד, תקן טלוויזיה, חבר מהשריון, אנחנו מתרגשים להיפגש, הוא בא עם האבא שלו, הוא אומר לו, אתה יודע, זה הבן של, זה של בעל קולנוע מוגרבי, לא היה, אבי לא היה בעל הקולנוע, וכבר לא, זה כבר עזב בינתיים את הקולנוע, אבל זה מה שהיה רשום לו בראש. אז הוא אמר לה, רגע, אתה מתמצא בקולנוע? יש לי קולנוע שקוראים לו קולנוע תחלת. אתה רוצה לנהל אותו, תחקור אותו. אמרתי, וואלה, חכרתי את קולנוע תחלת, יצרתי פעולה, ופה פעם ראשונה מצאתי את עצמי נכנס למסלול, שהגיע גם בעקבות אבי לאלנבי. כלומר, אחר כך שאבי מת והכל, אז מצאתי את עצמי עם אחי הבכור, שנתבקשתי להיות שם בתוך הסיפור הזה. ואז אני איש קולנוע. ואז אני איש קולנוע, ומסתכל באלנבי קולנוע של 1,000 מקומות, על דרך שאבא שלי התקדם, למלא 1,000 אנשים, אתה צריך לנהל עסק, לנהל עסק ברמה העסקית, לנהל קולנוע של 270 של תחלת, פתאום זה בומבוניירה, אפשר לעשות מזה בומבוניירה, ועשיתי מזה בומבוניירה, כלומר סרטי איכות, הגדרתי מה שבחוץ לארץ קוראים ארט סינמה, שזה מה שאני רוצה בחיים. אני ראיתי סרט, אני רוצה להקרין אותו, כי אני אוהב אותו, כי הוא אומר לי משהו. לא בהכרח כי הוא גאונות הארט, האומנות של העולם, אבל כשהוא, יש לו אמירה, אם זה בצילום, אם זה בצבעים, אם זה בעריכה, אם זה בסך הכל, אם זה בסיפור. קולנוע בשבילי זה עולם שלם. ושם התחבר האני שלי עם הקולנוע. וזה בהנכן לא ישירות דרך האבא, אלא דרך אותו חבר מהשריון שפגש אותי כשניהלתי את החברה של פיליפס. בקיצור, אני מצאתי את עצמי בתוך הקולנוע. 14 לפברואר, אני זוכר את התאריך עד היום, אני יושב עם אנשים שרצו בקולנוע אלנבי להרים את ההצגה שיער, את המחזמר, שיער. הם באו עם הזכויות מאנגליה, הביאו את הזכויות מארצות הברית, אבל הם אנגלים היו, הביאו את הזכויות, רוצים לעשות את ההצגה. אז חיפשו אולם, אז דיברתי, הראיתי להם, אמרתי, באלנבי אי אפשר, אין מקום לבמה, ופה ושם, אז נפגשנו פעמיים. אז הוא אומר לי, למה לא תהיה מפיק של ההצגה? אמרתי לו, אני בחיים לא עליתי על הבמה. אין לי מושג מהדברים. הוא אומר, מה אתה מדבר? יש לך חברה להפקות של טלוויזיה. עשית א', עשית ב', עשית דברים כאלה וכאלה. אתה תוכל לעשות את זה. ומצאתי את עצמי מפיק של שיער. אני ב-14 לפברואר אמרתי לך, עוד לא ידעתי שאני עושה את זה. 15 לפברואר הוא מציע לי את זה. ב-30 ליוני, הצגת הרצה ראשונה. אתה יודע מה הספקתי לעשות בהצגה, בתקופה הזאת? את זה אנשים לא עושים בעשר שנים מה שאני עשיתי. עכשיו, אני לא צוחק. לא היה לי תיאטרון. שמרתי לך, הם חיפשו תיאטרון. חיפשנו בכל העיר, לא מצאנו. הגעתי לקולנוע אואזיס ברמת גן, לוקח קולנוע להפוך אותו לתיאטרון. פרויקט של שנה שנתיים. עשיתי זה בחודש וחצי. להוציא לזה רישיונות, צריך לתרגם. יש לך, אני פוגש את החבר'ה שהם תרגמים. יש את חיים חפר שהוא בחור מוכשר ואני מעריץ אותו. יש עוד חבר'ה, יש דנאל מגור. יש... ומישהו באמת מציע לי, זה לא אני הצעתי, את אהוד מנור. ואני רואה את החבורה הזאת, ואני אומר, אני לוקח את אהוד מנור. מאמר עליו, למה? מסיבה, עוד פעם, איך אמרתי לך, אני רואה תמונות. אני ראיתי בעיני רוחי את אהוד יותר מסתדר עם האמריקאיות ועם הצעירים החדשים הללו, עם הדור החדש ועם הביטיות, בטח מחיים חפר, וכנראה גם מדן אלמגור. כלומר, אני הרגשתי שהוא ייתן לי את הביט הנכון. וזה, אף אחד לא נכנס לעומקים כאלה. אז אני לוקח את אהוד, אני לוקח אישה שמצלצלת אליי, תשמע, אני, כך קוראים לי כך וכך, אני רוצה לעשות את הפרסום להצגה. עוד פעם, יש שתי חברות פרסום שעושות את כל התיאטרון והקולנוע. ואני אומר לה, את יודעת מה, אני פתוח לרעיון, בואי תיכנסי אליי. לא, אני לא בא אליך. אבל אני, תשמעי, אני פתוח לרעיון, בואי, אם אני לא אראה אותך, לא אוכל. כן, אבל אני לא יכולה לבוא אליך. אני אומר לה, למה את לא יכולה לבוא אליי? את נכה? לא, אני לא נכה. אז מה, למה זה? אני נורא שמנה. אז אני אומר לה, וזה התקופה הזאת של שאני נכנס כבר לשפה. אני אומר לה, מה את חושבת, שאני רוצה לזיין אותך? ואז ככה, אני עולה לה בטלפון, שקט, והיא פתאום פורצת בצחוק. ואומרת לי, אני בא. ובא, וקיבלה את התפקיד, וזה נהיה פרסום, לימים הכנסתי אותה גם לענף קולנוע, פרסום הכי ידוע בענף קולנוע לימים.
מה שמה?
מרים גולן. לצערי, היא ידידת נפש שלי הייתה לאחר מכן. והכל, אישה מקסימה, עובדת מדהימה והכל, מתה בגיל 48, נדמה לי, עם סרטן בראש והכל. כואב לי עד עכשיו, קשה לי לדבר על דבר. זה דבר שאני הקמתי, ממש הבאתי אותה וחיזקתי אותה. היא לימים החזירה לי, עבדנו יחד כחברים. זה היה, אני רק נותן כל... אפילו איך לקחתי את השוקולדה, את גבי שושן וצבי קפיק, שוקי לוי. חבר'ה ששרים במועדונים ברמלה. פתאום אני נותן להם את התפקידים המוליכים בהצגה.
איך התארת אותם בכלל?
עשינו פעם ראשונה בחיים שאני רואה מה זה אודישן. עשינו אודישן. יותר מ-300 חבר'ה באו למבחנים. והכל אני אומר לך, בין 15 לפברואר, וזה מוכן כבר ב-30 ליוני. תחשוב, כל מה שאני אומר, זה בקטן.
זה בסך הכל 4.5 חודשים.
אבל הכל במקביל, זה המון. 300 אנשים עולים למבחן אודישן. אני המפיק לא מסכים שיבחר אחד שאני לא רואה. אני רואה את כל המבחנים. ואני רואה את צביקה פיק, והוא עולה על כולם, אם כי באותו שלב ראשון, עוד אפילו שוקי לב, לא ידעתי אם שוקי הוא, אבל הדמות שלו הייתה מתאימה יותר. פתאום מגיע לי דני ליטני, ואני נורא רוצה אותו לתפקיד של ברגר, לתפקיד אחר, אבל המרגן של שוקולדה אומר, או שלושה או אף אחד. ויש לי גבי שושן, אז אני אומר, גבי שושן, אני רוצה לראות אותו שוב. אני רואה אותו שוב, ואני יודע שהוא יכול לעשות תפקיד טוב, אם כי נורא רציתי את דני ליטני. אז אמרתי, פה נכנעתי, אבל עדיין לקחתי אחד שחשבתי שהוא טוב. לימים הוא היה מצוין, לא רק טוב. זה גם קשה להבין, זאת אומרת, מבחנים זה לא רק... זה עבודה יומיומית של לפחות, אני לא זוכר, שבוע, שבועיים, כמה לראות 300 איש.
זה הרבה מאוד.
המון עבודה. עכשיו, פתאום מודיע לשותפים האלה שהביאו לי את הזכויות של ההצגה, והם רצו להיות שליש מההשקעה. אז הם אמרו, שליש נביא לך מאנגליה את ההשקעה, אתה תרים שני שליש. אני מרים את השני שליש פה, ופתאום מודיעים לי, אין לך כסף מאנגליה. מה קרה? כל מה שרצינו להביא מאנגליה, החוק הישראלי הוא כזה, שמה שהם יביאו לארץ לא ייתנו להם להוציא. כי זה היה המצב של מטבע חוץ בארץ באותה תקופה. ובטח ובטח, אם אתה תעשה הצגה עוד עם ציצים בחוץ, ודתיים לא יעזרו לך, אין לך, לא תוכל להוציא את הסרט הזה. אין כסף באנגליה. אני לא יכול להגיד לישראלים שלא מגיע כסף מאנגליה, כי אם לא מגיע כסף מאנגליה, ואני אמרתי להם שמגיע, זה סימן לא טוב בשבילם כמשקיעים. יש פה את הניהול כספים פתאום, שזה גם כן בתוכו. תוקף תופס מטוס, טס לאנגליה, ללונדון. בקיצור, אני מגיע, אני רץ לפגוש אנשים מאחד לשני, דרך קרובי משפחה וזה, לאלה, לאלה, לא רוצים. הצלחתי לגייס את הכסף בפחות מ-24 שעות, בשעות הנוספות עוד הלכתי לישון כי זה יצא ללילה, הלכתי לבלות איתם, חתמתי את החוזים, הכל בצ'יק, חזרתי לארץ, יש את הדבר הזה. ומצאנו את אואזיס, מצאנו את הכל, סידרנו. אני עובד עם המשטרה יד ביד, והם אומרים, הכל, אתה תקבל רישיונות, רק עוד זה ועוד זה ועוד זה. לכן אני רואה, ועכשיו האינטנסיביות של כל ה-300 וכמה הצגות הללו, עם מה שקרה שם, איך לעבוד עם עובדים שרובם מכריע לא מקצועיים. כי זה נורא נחמד לקחת חבר'ה שעוד לא היו על במה. אבל שחקן שהיה על במה הרבה פעמים יודע מה זה משמעת. יודע מה זה הקבוצה. פה אני צריך קולקטיב. אין לי. איך אני עושה את זה? הם נשברים. האינטנסיביות של העבודה מטורפת. הם שרו ורקדו כל הזמן. זה מפחיד כמה שזה מתיש. אז נשברו. אז יש לי רופא שנמצא כל הזמן פה. יש לי אחות שמחזיק אותה על הבמה. הם יוצאים מההצגה, ניסו לנוס את השחקניות, כי הן מתפשטות בהפסקה. אז אפשר להתחיל איתם בחוץ. אז אני מביא חבר שלי, שממקום אחר, מהמעגל סגור טלוויזיה, הוא היה מציל בגלית, בבריכת גלית. ונתיידדנו. והוא איש אגרוף והכל. הוא בא ושמר לי על שחקנים. הוא מנומס. זהו. זה מה, ולא הייתי, לא היה לי תנאים כספיים, לא הייתי במצב כספי מי יודע מה. אני כל החיים, כל פעם הגדרתי את זה, כל פעם שהגעתי ל-3,000 לירות, מצאתי את עצמי עושה איזה עסק. זה לא נשאר שם. אז פה השקענו 350,000, שזה אקוויוולנטי ל-2-3 מיליון היום, משהו כזה.
רק
גירדתי אותם. יוני 70, כמעט סיימתי את שיער והכל, אני מוצא את עצמי מתחיל לעשות הצגות בימי שישי בערב. בהתחלה הצגות. היה עולה אצלי זה מסתובב של מונדי. הצגה שמוני יקים. אקטיביסט רציני. מוני היה מריץ הצגות של מונדי, וגמרו לו את המקום, גמרו לו את החוזה באיזשהו מקום, ואמרתי, בוא, תעשה אצלי. בתחלת. לא היה לנו אישור לעבוד ביום שישי.
בתחלת,
בקולנוע. אז ביום שישי בערב התחלתי בהצגות. לימים שעשיתי את זה, התחלתי להביא גם סרטים ביום שישי בערב.
בית חלת.
ואז מה שקרה, התחילו לי בעיות עם שכנים. כי אמרו אותה, 6 ימים בשבוע, אנחנו לא יכולים, יש פה קהל והכל, אין לנו שקט. יש לנו שקט לילה אחד, ערב אחד. ובשלב מסוים די הבנתי אותם. לא בשלב מסוים, די מהר הבנתי אותם. והרגשתי שאני לא יכול לעשות להם את זה, והפסקתי. אבל לקח לי שנתיים יותר ויותר להתארגן, כי בינתיים במקומות אחרים בדרייבין ניסו להציג ביום שישי בערב והכל, ואמרתי, אני מביא את זה גם לקולנוע אלמבי, שכבר ניהלתי אותו יחד עם אחי. ואחי לא אהב את הרעיון.
למה?
הוא לא רצה גם עם אישי, הוא לא עם כיפה, אבל הוא יותר שומר מסורת ממני, נקרא לזה כך. ואנחנו אבל שני אחים, ועוד אמא הייתה, אז ההחלטות היו 50-50, ואני, בהתחלה הייתה החלטה בעד, ואז היה 50-50, מצאתי את עצמי על זה הולך, ומתעמת עם קבוצות לחץ מהדתיים. זה היה עוד בזמן רבינוביץ', שהיה ראש העירייה. ובאוגוסט 73, כבר הגיעו, היו משברים, כבר רצ, לא זוכר כמה חודשים, אולי אפילו שנה, רצנו in, on and off, היינו סוגרים כל פעם בלחץ, פותחים, בינתיים גמרת קדנציה אחרי המלחמה, על הצ'יץ', בהתחלה הבטיח הרים וגבעות, אחר כך לא כל כך מהר לקיים, ואז אני פתחתי, למרות הכל. זאת אומרת, בכל התקופה הזאת פתחתי on and off, עכשיו התחלתי לפתוח כל הזמן. וקיבלתי איומים ברצח, כדורים בכדור הזה. אחד מהבעלים של תחלת שהיה דתי, אותו אב של חבר מהצבא, בא אליי יום אחד, והוא היה איש דתי, ואמר לי, תשמע, מצב לא נעים בבתי כנסת מסוימים, מתפללים נגדך תפילה בארמית כלשהי. וזו הפעם ראשונה שמעתי את המילה פולסא דנורא. לא הבנתי מה זה, כמובן. גם לא ידעתי איך לאכול את זה, וזה לא שינה את דעתי. אבל לא בגלל שהייתי גיבור, אני מניח בגלל שלא הייתי מספיק חכם. זה איום שהוא משמעותי כנראה, אני לא צריך לקחת, אסור להתעלם ממנו, מסתבר. לימים פתחנו את כל בתי הקולנוע בגלל זה. התאחדות ענף הקולנוע, בגלל לחץ של צ'יץ', החליטה לזרוק אותי מההתאחדות. התרגזתי, אמרתי, מי אתם? אמרו, הוועד של ההתאחדות. מתי נבחר הוועד? הסתבר שלפני 20 שנה. אז אמרתי, אז יאללה, הולכים לבחירות. החוק הזה מחייב אתכם ללכת לבחירות. הלכנו לבחירות. את ועד תל אביב לקחתי 30 מתוך 32 בתי קולנוע. ובארצי לקחתי מקום ראשון, רק זה לא עניין אותי. אז אמרתי לגבי מוגרבי, אם אתה הולך איתי והוא רצה מאוד את התפקיד הזה, והכל אמרתי לו, ידידי, אתה תמשיך להיות יושב ראש, אני תומך בך בתנאי אחד, שאתה תיתן לי את הייעוץ המשפטי של ההתאחדות, ואנחנו הולכים להוריד את היטל העינוגים. כי היטל העינוגים זה היה הכוח שצ'יץ' איתו ניסה לשבור אותנו. הוא הטיל עלינו כנסות מיוחדים דרך חור בחוק כזה. בקיצור, הלכנו לבגץ וניצחנו, ובוטל היטל העינוגים, ושם התחילה הקרן לקולנוע, מתוך חלק מהסכומים האלה, שאני אמרתי, בואו נעשה לקולנוע הישראלי קרן, הקמנו קרן, שכל אלה שמשתמשים בקרן עד היום לא יודע שמי שהגה ולחם למען זה, זה אני, וזה התחיל בכלל בהיטל עינוגים. זה חלק, עוד מחלק, עוד פינה בעשייה.
זה מאוד משמעותי מה שאתה מספר.
זה מאוד משמעותי. עולם הקולנוע לא היה נראה אותו דבר בלי ימי השישי, ובלי ביטול החוק הזה. זה שני דברים שהם שינו את העולם הזה של הקולנוע. תראה, זה כבר היום קיים בכל הארץ כמעט. אני הייתי מאחורי ההפגנות שהיו בפתח תקווה. בפתח תקווה הם לא ידעו שאני מאחורי, כי לא רציתי שאצל הדתיים יירשם שזה אותו אחד. אז בועז מואב שהיה חבר שלי, אז הוא היה למעשה המנוע שם, שבכל פעם שהיה משהו רציני והכל, היינו יושבים יחד והיינו מתכננים, והוא הריץ את זהבה גלאון, שהיא גדלה שם, ומשם עשתה קריירה. עכשיו, להבדיל ממה שהיה שם, כשזה היה בתל אביב, אני הייתי גם ההפגנה, כולה הייתה עליי, לא היה רץ, לא היה שום דבר, אני הייתי הדבר הזה, ואני הייתי גם נציג הבעלים. כלומר, אני, ששברו את השמשות של הקולנוע עם זה, שברו את השמשות. אין, אבל מצד שני, כשאני החלטתי לפתוח לכן את הקולנוע חינם, כי צ'יץ' ניסה לתת לנו כנסות שאנחנו עובדים לא לפי חוק השבת. אז אמרתי, אני אביא לך ערבים להפעיל את זה, אבל בינתיים עשיתי שלא מוכרים כרטיסים. אז עשיתי כמה שבועות שהייתי פותח את האולם חינם, וחברים היו עוברים בהפסקה עם קרטונים ואוספים תרומות. כדי לתת לעובדים ולשלם עבור הסרט.
איזה יופי.
עשינו המון דברים. עשינו דברים משוגעים.
זה באמת דבר משוגע. ואביך הוא בא מרקע דתי.
אבי היה נכה, שהיה לו עוד שחפת עצמות. בראשית המאה שעברה, היו הרבה כאלה שקיבלו את המכה הזאת. הוא 4 שנים היה במיטה, לא למד, אז הוא למד למעצמו במיטה וזה, ואחר כך, בגיל 16, אחרי שהוא פספס שנים, הוא כבר גמר את סדר הלימודים כאילו, והאימא שלו, בגלל שהוא היה נכה, אמרה, מה כבר תוכל להיות? לפחות תהיה רב. אז הוא הלך ללמוד בכיוון לרבנות. כשהוא גמר את הרבנות, את המוסמך, הוא התפקר. בחיים לא סיפר למה. לא ידענו למה. ב-2005 או 6 או משהו כזה, מישהו כמוך ריין מישהו, אני לא זוכר אפילו אם זה היה ברדיו או בטלוויזיה, תוך כדי שיח, הבנתי פתאום שהמזרחיים מקבלים רב נכה, ואפילו זה באהבה, בא בזמן שהאשכנזים, ברובם אני אומר, כי אני לא יודע על כולם, אבל אלה שדובר בהם, לא מוכנים שרב נכה יהיה רב קהילה, כי הם מרגישים אותו כמקולל. ופתאום נפל לי המטבע. אבי היה אשכנזי, באו בניכם עם רגל אחת קצרה, וקצרה ברמות, כן? הוא מופיע לך ככה, אף אחד לא רוצה אותו כרב שזה. וברגע שדחו אותו, אני אומר ברגע, זה התחיל תהליך שגרם לו להתפקר. אבל על אבא שלי אני לא יודע כמעט כלום. אבא שלי אני יודע המון סיפורים. והסיפורים הללו על אבא שלי, אני קורא לזה אגדות משפחתיות. דבר שקיבלנו כאמת, היום אני שם כאגדה משפחתית, למרות שאני מאמין שזה אמת, שאבי, איך נאמר לנו, הוא כתב את הווה נגילה. והוא לא הכחיש את זה. כלומר, הוא לא אמר, אבל הוא לא הכחיש את זה. ואז שמעתי את דוד תידר, היה אצלנו בבית ואמר לנו את זה גם כן. אביך כתב את הווה נגילה. עכשיו, זה, היום אני יודע שהוא לא כתב לבד, הוא כתב עם אידלסון. אידלסון הביא הרבה מנגינות, הוא הביא שירים מרומניה, מזה, ואנחנו שרים שירים ישראלים שאידלסון עברת אותם. אז אני מניח שאבי נתן את המילים. אם כי לימים שמעתי את אבי, גם כשעמדנו על יד הכנרת, מתרונן ומייצר לעצמו שיר. ויש עוד שניים, שלושה מחקרים שהגיעו אליי. על אבי, על הנושא הזה של הווה נגילה. אחד הסיפורים היה שהוא רצה לעשות שיר מאוד מאוד רועש. הוא היה מנצח של המקהלה של ירושלים. כבר בגיל צעיר.
והוא ידע מוזיקה.
הוא ידע מוזיקה, ואידלסון הביא אותו לבית המדרש למורים, והוא היה גמר את בית המדרש למורים, והיה מורה בבית המדרש למורים בירושלים. ואני שמעתי סיפור אחר, שאבי הביא נשק עוד לתקופה של ההגנה בראשיתה. כולל גם לימים אחרי, לקראת מלחמת השחרור, אבל אבי תרם והביא נשק כבר אז. נשמע לי המופרך. אני אומר את זה בצורה הכנה. אבי, הנכה, איך אומרים, גם אני שעשה כל כך הרבה דברים, אז הוא גם פה וגם פה, ונסע אחר כך ללמוד בהרווארד, אז איפה מסתבר שכשהוא נסע, הוא כנראה יצר קשרים או שנתנו לו קשרים. והנושא של נשק התחבר לי, כי אבי לא אחז נשק בחיים. אז הסתבר לי שהמורים בירושלים באותה תקופה קיבלו מהבריטים רישיון להחזיק נשק. אז ההגנה שמרה על הנשק שלה בידי מורים עבור אנשי ההגנה. ופה כבר זה מקל עליי, כלומר אבי נמצא בסביבה של נשק וצריך להביא, ואז כנראה השתמשו בכך שהוא הגיע לשם לארצות הברית ולימים גם לאוסטרליה.
מה שמאוד מאפיין את המשפחה שלך זה שאבא שלך היה איש שעסק בהרבה תחומים, הוא היה אדם שלא התעסק בתחום אחד, ושהוא היה מסחרי מאוד, אבל התעסק באמנות, והתעסק בתחום של שירה.
הוא לא התעסק בתחום של שירה, הוא גמר את זה בגיל צעיר, הוא היה שם.
הוא עבר והצליח בזה. זאת אומרת, זה לא נכון שהוא לא הצליח. הוא נם לא היה
מפורסם, לא פורסם על שמו.
גם אתה שומר על צניעות.
כן.
כי הספרים שלך והשירים שלך הם
אני באמת, אם היית שואל אותי מה המקצוע שלי, בוודאי לא כותב. המקצוע שלי מנהל עסקים, שזה ממוצע לכל דבר. אבל לא, הוא טוב. אני אומר את זה, אני מנהל עסקים טוב. אוקיי. תשמע, כשהייתי בהייטק, הייתי גם בהייטק, היה לי פרויקט שאנשים הריחו אותו בהמון כסף. והבן הבחור, הכנסתי אותו שותף לכמה זמן, כי אני לא מבין בהייטק, אבל הרעיון היה שלי. והוא בא לפקח על כל המהנדסים וכל הדברים, ואז שאלתי אותו, אם יהיה הפיתוי הזה. אז שמחתי ולקחתי אותו רק כשידעתי שהוא לא מחפש את המיליארדים. כי אם אני חיפשתי משהו בהייטק, זה את הצד היצירתי. אני לא מעניין אותי אם עשיתי כסף, כל זמן שהבאתי אוכל הביתה, אבל במהות עשיתי, או נניח ניהלתי עסקים, ניהלתי גם עסקים שפחות אהבתי. אבל אם אני הצלחתי שמסתובבים כמה אנשים בארץ הזאת, שאומרים לי שלולי אתה, אחד מהם הגיע להיות מנכ״ל. הוא היה סבל שבפיליפס, סבחב טלוויזיות. אני ראיתי את הכישרונות שלו, שלחתי אותו להשתלמות של טכנאים והכל, הוא כעבור שש שנים ניהל את פיליפס, את אותה חברה. הוא אומר, לולי אתה, אני נהניתי מהסבלות, זה הביא לי כסף הביתה, הייתי נשאר סבל. יש לי אחרים כאלה, בכל מקום שהייתי, לקחתי גם חבר'ה ונתתי להם את הפוש, את הדם באור יהודה. אז באור יהודה יש כמה חבר'ה, הם עושים לי מסיבה כל שנה, שנים שעזבתי. הם אומרים, שינית לנו את החיים. אז בשבילי, אדם כזה שפגשתי בחיי, נתתי לו חיבורים, טעם, הייתי באיזה מקום להיות היד להחזיק אותו, זה הכיף שלי.
אמרת שיש לך גם יכולת ניהול.
קודם כל זה בא לידי ביטוי בשיער, זה בא לידי ביטוי בפיליפס, בכל מקום שהייתי. תראה, בפיליפס אני לקחתי, כמו אמרתי לך, זה לא סתם. אתה לוקח חברה, כל השירות בארץ באותה תקופה, מינימום שבועיים עד שבאים אליך, לפעמים שלושה. עכשיו, היו באים לטלוויזיות, והטלוויזיות היו משהו כזה ענק. אוקיי, אני בודק, 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 לא הצלחתי לתקן, אז יבואו לי לקחת את זה למעבדה אצלנו. מה זה אין לבוא? כלומר, לקבוע עם נהג אחר שיבוא לסחוב את הטלוויזיה למעבדה. במעבדה זה יהיה שבועיים, ואז יקבעו איתך להביא חזרה. זה עניין של חודש וחצי עד שטלוויזיה חוזרת. אני, לפני שאמרתי לו שאני מקבל את הניהול של זה, הלכתי לראות מה קורה שם. מילו לי שם, נתתי להם תפסים למלא, עשיתי לוקשים כאלה. מה התקלה, מה עשית, מה התקלה, מה עשית. היו עושים 8 כתובות ביום. 94% מהתקלות, אז היו טלוויזיות עוד עם מנורות. 4 מנורות. אין קול, מנורה א', אין תמונה, מנורה ב'. טיק, טיק, טיק. אתה בא, רואה, זה... אדם נורמלי היה עושה עם זה משהו, אף אחד לא עשה עם זה כלום. באתי, אמרתי, אני מקבל את הניהול של החברה, הכנסתי, כינסתי את העובדים, אמרתי, 94% זה 4 תקלות, ואתם מחליפים מנורה. על ה-6% הנוספים, אתם עובדים עוד רבע שעה, חצי שעה בבית, עם מלחמות, מנסים תקן, ולרוב לא מצליחים, ואז לוקחים את זה. אתם יודעים מה? אני מוותר על זה. אני, מה שעשיתי בסופו של דבר, גרם לכך שרוב האנשים, קודם כל, במקום תקנו להם. ב' לטכנאי שיצא החוצה, הוא אחרי 3 דקות ראה, החליף מנורה, כן, לא, לא, 5 דקות, אני הולך הלאה. הגיעו ל-16 פגישות ביום. הכפילו את זה, התחילו לקצר את התור. התקצר התור, מביאים למעבדה מה שצריך, ואז אני פתאום גיליתי את הרעיון הזה, אותו אחד ששלחתי ללמוד להיות טכנאי. למה שלחתי אותו? בשלב מסוים אמרתי לו, אתה הולך לבתים, אתה מודיע שאתה טכנאי. הוא לא היה טכנאי. אם אין קול, תחליף את מנורה PCL84. אם אין קול, תמונה, תחליף את מנורה, את המנורה כתוב עליה. אתה לומד איפה היא. להוציא מנורה ולהחליף כולנו יודעים. או רובנו, הוא ידע. הוא בא כטכנאי. כלומר, קודם כל, לא היו טכנאי טלוויזיה באותה תקופה. פתאום כל סבל שלי הוא טכנאי. ב' טכנאי שעשה 8 יציאות הזה, קיבל... יכול היה לעשות 18, או 16. עכשיו, לא היה לו כל אמביציה לעשות 16. אז מה עשיתי? מעל 8, התחלתי לתת פרמיה כזאת. כלומר, שהם הרוויחו פי 4, פי 5 משכורת, בגלל שהם עשו את העבודה. כלומר, הם רצו לעשות את היתר. הם כולם התפתחו כלכלית, כולם הגיעו לדירות בהמשך והכל. חלקם פתחו ביזנס עצמאי בהמשך והכל. כי לימדתי אותם גם לא רק איך לעבוד, איך לתת לאחרים את הרצון לעבוד. אז זה היה פיליפס. זה היה שיער. בתדם, תדם זה היה סיפור אחר. תדם, אני מגיע לחברה שהייתה בפשיטת רגל, וקיבלתי אותה בתור יועץ כלכלי. כלומר, כשאני בין עבודות לאבזן, לקחתי לעצמי לעשות ייעוץ כלכלי, כי אני כלכלן. אז עשיתי איזה קונצרן ייעוץ, ואז אני אומר לו על החברה, שהיא באמת הפסדית, אני אומר לו, אין לך סיבה להחזיק אותה. תתרכז במה שאתה עושה, כי הייתה לו חברה אחרת בנושאים אחרים, מאוד מאוד מצליחה. למה לך את החברה הזאת, את הדברים האלה, תקנה את השירותים הללו. לא, גם חברת האם בארצות הברית, יש להם גם את זה. ואני רוצה להראות להם שאני יכול. הבעיה היא שהחבר'ה מהחברת האם בארצות הברית אומרים שהמכונות שעובדות אצלנו, על כל מכונה אצלם עובד בן אדם אחד, ועושה כ-4,000 לשעה, מעטפות אז עטפנו וכל, ואצלנו עובדים 2 ועושים 1,500. רמת מוטיבציה אפסית, אני לא מסוגל להזיז את החברה. למעשה חלקם עבדו אפילו ב-800 לשעה, 1,500 עשו 2 אנשים בכל המפעל. אני מגיע לחברה הזאת, מסתכל על הדברים, רואה אותם, בודק אותם, ואומר, הדבר הראשון, זה מה שהיה לי בפיליפס, איך אני שם מוטיבציה לעובדים שיעבדו יותר טוב. עכשיו, עבדו 3 משמרות. אני בודק, 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 רואה, ואני מתחיל לעשות, אוקיי, אני רוצה להגיע ל-1,500, שכולם יעשו. אם 1,200 עושים 1,500, גם האחרים של ה-800 יכולים לעשות 1,500. ואז אני מכפיל יצור. איך אני עושה את זה? אני מודיע להם. מ-1,200 מתחילים לקבל פרמיית על כל 1,000 מכתבים שאתה עוטף יותר, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. זה כבר באותה תקופה ידעתי שכשאני עושה חשבון של פרמיה, כי פרמיה זה לא, אני לא המצאתי את זה. חצי המדינה חיה עם פרמיות. רוב הפרמיות קמצניות. רוב הפרמיות הן אגואיסטיות לטובת הבעלים. ואני עושה פרמיה שהיא לטובת שני הצדדים. כלומר, קודם כל שהעובד יכול לבוא הביתה עם שכר שמכבד אותו, ב' שמגיע לו, ג' הוא גם הבעלים יכול להרוויח מזה. אני לא אתן מהדבר שהוא הפסדי. אתה קנית מכונה, אתה יש לך אולם, יש לך את הכל, סיכון, תקבל מה שמגיע לך. אתה לא, עכשיו, אתה הפסדת, אני אביא אותך לרווח. יצאתי להם מצב שעוד פעם, אותו סיפור, עובדים היו מרוויחים 700 שקל לפני שאני באתי, הרוויחו. זאת היה המשכורת, כשרובם לא עבדו על משכורת, אלא עבדו על בסיס יומי. היה יום עם עבודה, היה יום בלי עבודה. אני אמרתי, אני מקבל את כולכם על בסיס חודשי. אני נותן לכולכם תנאים סוציאליים. אני נותן לכולכם עבודה, ואם אין עבודה זה עליי. אבל כשיש עבודה בתחילת החודש, בגלל שעבדנו לויזה וישראכרט, אני צריך המון תפוקה. אז אתם תקבלו סקאלה עולה. רק לדוגמה, אחד מהם, והגעתי איתו לקלשים נוראים. אני הולך למכונה שלו, שהוא עובד על ידה, ואני רואה אותו מחייך אליי איזה חיוך ממזרי. אז אני בא אליו, מגיע עד אליו, אני אומר לו, מה קורה איתך? אז הוא אומר לי, לא, אתה, אני לא אגיד לך. אני אומר לו, מה? אם אני אגיד לך, אתה תתאבד. אני אומר לו, מה אתה זה? אם אני אגיד לך כמה אני ארוויח החודש, אתה לא תוכל לעמוד בזה. אז אני אומר לו, בוא תנסה אותי, כמה אתה חושב? אז הוא אומר, אני ארוויח 2,400. וזה כשהמשכורת 800 הייתה הגבוהה מאשר זה. אז אמרתי לו, אם אתה תרוויח 2,400, אני אהיה מאוד מאוכזב. אבל מאוכזב, כי אני תכננתי שאתה לפחות 2,700 תבוא. נשאר עמום. נשאר עמום. הבן אדם הזה, לימים, קידמתי אותו לסגן מנהל ייצור, וקידמתי אותו עוד, לימים הוא אומר, חלום חיי היה להיות שיהיה לי מונית. הוא יצא ממני כעבור כמה שנים, וקנה מונית, מרצדס. הוא עובד בתחנה פה, על ידינו, למטה. לקח את אשתי כמה פעמים. אומר לה, הציל את חיי. המקום הוא גם לתפוס את המוטיבציה שלהם, להתחיל להעריך את עצמם. אז הדברים הללו, גם המפעל, כל השנים שניהלתי אותו היה ברווח, גם העובדים שעברו דו שם, נהיו ברמה מסוימת, אני לא מגזים חלק ממני. את הדם פרשתי, המשכתי לנהל בתי קולנוע עד 2013. אני יכול היום בגיל 83 לומר שבחיים, זאת אומרת, לא הייתי יותר מכמה שעות מובטל. עכשיו, כשאני אומר מובטל, זאת אומרת, זה מעבודה אחת. תמיד ברקע היה לי עוד עבודה אחרת. כלומר, כשאני לוקח את כל העבודות האלה, אז קולנוע תחלת היה לי ברקע, או קולנוע לימים ברחובות שניהלתי. זאת אומרת, תמיד היו לי שניים, שלושה ג'ובים במקביל. לא עשיתי דבר אחד. וכל זה, כשאני, את הכתיבה שהתחלתי לפני כ-20 וכמה שנה, זה לא נרשם לי בליין של ביזנס. כלומר, יש אנשים שהחיים שלהם הם כסופר. אני מילאתי 8 ספרים יש לי עד היום, 4 שירה ו-4 פרוזה. כתבתי אותם בלילה. זה עבודת לילה, בימים של עבודה קשה. למעשה התחלתי לכתוב אותם בנסיעות לחוץ לארץ, בין לפגישות, כי זה מילאתי את עצמי. הראשון התחלתי לכתוב במטוס. חד וחלק בטיסה לארצות הברית, זה היה 95, ואני ידעתי שאני כבר לא רוצה להיות יותר אותו אחד שהיה בהפגנות עם הזקן והקרחת, נמאס לי לראות אותו בראש של הפגנות, אז זזתי הציד. אז אמרתי, אבל אתה כותב לא רע, אז תכתוב את הסיפור של איך הפכת, מאובזרבר, אחד כמו כולם, שמקטר ביום שישי על מה שהיה, ושהמדינה הולכת פייפן, כי לא רק היום אנחנו אומרים שהיא הולכת פייפן, גם אמרנו את זה אז, ובאיזשהו מקום יש צדק גם באמירה הזאת, ואולי עצם זה שיש כאלה שנלחמים, אז היא עוד לא הלכה פייפן. בכל מקרה, אמרתי את זה, ואז אמרתי, אז תנסה להגיד באמירה את הסיפור של מלחמת, שקרה סביב מלחמת יום כיפור. כי אני במלחמה ההיא, יצאתי ממנה שונה, כלומר, לפני כן הייתי מה שאני קורא אובזרבר, אחד מהקוטרים, ואחריה לא שתקתי. לא שתקתי 7 שנים מאוד אינטנסיבי, עשיתי החל מהפעולות יחד עם מוטי אשכנזי, ועד הקמת שלום עכשיו, באופן קבוע, תמיד הייתי מעורב, ועסקתי עמוק עמוק בתוך הדבר.
אני חושב שהיית מזכירץ, לא?
קודם נבחרו 3 חברי כנסת, ואז היה כנס שלא היה איפה לעשות אותו, אז עשו אותו אצלי בקולנוע תכלת. הוא נקרא קולנוע סיירת, ששם הקימו את כתנועה, מתנועה למפלגה. אני הייתי בהקמת, אני הייתי מ3.5 שבועות אחרי המלחמה, שהשתחררתי מהמלחמה, הרמתי טלפון לשולמית אלוני, היא אמרה לי, בוא, מאותו רגע אני שם.
סיפרת לי שהדבר המשמעותי ביותר בחייך היה הנושא של שיער. זה הדבר שהוא כאילו...
הפרויקט שעשיתי אחת בזה.
איפה אתה מרגיש אם היה אחד כזה שהחמצת?
שלא עשיתי סרטים. זה מאוד ברור לי. אחת החלומות שלי בחיים היה לעשות סרט, אבל עוד פעם, לא לעשות סתם סרט. אני השתתפתי בהפקה של סרט אחד, שלום תפילת הדרך עם יקי יושע, שזה היה פרויקט של יקי יושע. אני רציתי פרויקט שלי. פרויקט של יקי יושע, שהכרתי אותו בתור ילד בן 19 שנכנס למשרד שלי, והבטחתי לאבא שלו שאני אנסה לעזור לו, ואז הוא התחיל... והייתי, מפה לשם מצאתי את עצמי משתתף בזה, בתקופה שהייתה לי נורא קשה. לא היה לי גרוש על התחת. אבל הבחור עשה, הוא עשה סרט שדיבר על המלחמה, על מלחמת יום כיפור, לפניה. זאת אומרת, הסרט יצא מיד אחרי המלחמה, אבל אנחנו צילמנו במהלך 73, יושבים לך חבורה עם ניסים הזיקרי, שחקן מצוין והכל, ובאחד משיחות שבת כזאת, הם אומרים, צריך לעשות הפגנות, יהיו פה, הולכת להיות מלחמה, אף אחד לא מכין את עצמו ולא זה, נעשה הפגנות. אז...
שווה לראות את זה.
זה מעניין, זה סרט שנעשה כמעט בלי כסף.
פעם אחת אני זוכר שסיפרת לי שהיה לך איזה פנטזיה לכתוב תסריט, וכתבת תסריט?
כתבתי תסריטים. לפני ספרים כתבתי תסריטים.
החמצה הגדולה זה נושא של ההייטק שלי.
אני שמח שבפרויקט הזה לא עברתי את הקו ששמתי לעצמי מראש בלא להפסיד יותר מכזה. כלומר, לא איימתי על המשפחה שלי, על החיים שלי, על הביטחון. חייתי בהמון עניין. הדבר הזה כל כך מעניין. הרעיונות לשבת בישיבות ולייצר כל יום. אני באתי לאנשים עם תוכנית והם לא ידעו שיש לי 3 שנים קדימה, כל 4 חודשים, תת פרויקט שיוצא מזה. אני הייתי בנוי בצורה מדהימה.
לגבי ה...
לסטארט-אפ. וזה נתן לי המון. אז עכשיו, מה אני אגיד לך? כשאני כותב ספר, זה הכי קרוב. זה בין אינסופי. אינסופי. הדמיון, אתה הולך לאן שהדמיון שולח אותך. מה שמעניין אותי, ואם אני מביט אחורה ואני שמח בחיי, זה שהייתי כל חיי יצירתי. וזה, כשאני כותב היום שיר, זה עדיין קיים. הלכתי למטפל סוף סוף, וזה אחד השומר דברים, הוא שואל אותי, אז עד מתי, כשאתה מסתכל ככה על החיים, אתה אומר, מה הטעם שלך, עד מתי אתה רוצה לראות את עצמך חי? אז אני אמרתי, אני חי כל זמן שאני יצירתי, אני אשמח. אני לא הולך לנצח זמן, אני הולך על המהות.
אורגד ורדימון חי, כותב ויוצר בתל אביב, ויש לו 4 ילדים ושמונה נכדים. פגישה אישית עם עופר שמיר.